פרשת נוח. כאשר נוח מצווה לבנות את התיבה, הוא גם מקבל את הנתונים של גודל התיבה. וכך נאמר בפרשה: וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. אם נתרגם את המידות האלה למטרים, אנחנו מקבלים שאורך התיבה כ-150 מטר, רוחבה כ-25 מטר ו-15 מטר גובה. שאל הרמב"ן במקום: הרי יש מספר כל כך גדול של חיות ועופות שצריכים להכניס לתיבה, צריכים להכניס לכולם מזון לשנה שלמה. אם כן, שואל הרמב"ן בלשונו, לא תכיל אותם התיבה הזאת ולא 10 כיוצא בה. אם כן, איך אפשר להכיל כל כך הרבה בתיבה כל כך קטנה? עונה הרמב"ן: אבל היה הנס, החזיק מעט את המרובה. כלומר, אנחנו חייבים להגיד שהיה כאן נס, שהתיבה בממדים שלה, שהתיבה לא הייתה כל כך גדולה, הכילה את כל מי שהיה צריך להיכנס לתוכה. שאל הרמב"ן: אם כן, ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה, כלומר, אם אנחנו יודעים שממילא צריכים שיעשה נס בתיבה, שהתיבה הקטנה הזאת תכיל את כל מי שצריך להיכנס לתוכה, אז מדוע נוח היה צריך לטרוח ולבנות את התיבה, בכל אופן, לבנות את התיבה בממדים שלה? זו עבודה מרובה, זו השקעה מרובה. אז ממילא נוח היה יכול לבנות סירה קטנה, וממילא הרי צריך להיות הנס. אם כן, שהקדוש ברוך הוא לא יטריח את נוח כל כך הרבה שנים לבנות את התיבה, ויעשה את הנס על סירה קטנה. עונה הרמב"ן שני תירוצים. תירוץ ראשון, ראה השם יתברך לעשותה גדולה כדי שיראו אותה בני דורו, ויתמאו בה ויספרו עליה וידברו בעניין המבול וכינוס הבהמה וחיה ואוף לתוכה, אולי יעשו תשובה. כלומר, עניין אחד, תירוץ אחד, עונה הרמב"ן, שיש כאן עניין להחזיר את בני דורו, לעורר אותם לתשובה, ולכן, אם נוח היה בונה סירה קטנה, הוא היה גומר את בניית הסירה ביום או יומיים, וממילא הדבר הזה לא היה מעורר שום התפעלות אצל אנשי דורו, ולא היה מעורר אצלם שום יצר סקרנות, ועל ידי כך, הם גם לא היו מתעוררים אולי לחזור בתשובה. אבל כאן שהם רואים את נוח שבונה את התיבה, בכל אופן, ממדים שלה 150 אורך התיבה, זו תיבה שדורשת השקעה. אם כן, בני דורו ישאלו אותו, מה אתה בונה? הוא יספר להם, יגיד להם שהנה הקדוש ברוך הוא הולך להוריד מבול, ועל ידי כך ישנה אפשרות שאולי זה יעורר אותם לחזור בתשובה. תירוץ שני, אומר רמב"ן, ועוד עשו אותה גדולה למעט בנס. כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות, כל אשר ביד האדם לעשות, והשאר יהיה בידי שמיים. כאן קובע הרמב"ן יסוד חשוב מאוד. אומר הרמב"ן, קדוש ברוך הוא לא עושה נס על דבר שלא נעשתה עשייה לפני כן. כאשר אדם עושה בכוחו את כל מה שאפשר, וכבר אי אפשר לעשות יותר, אז הקדוש ברוך הוא מביא את הנס, והנס משלים את מה שאדם עשה. אבל אם אדם לא יעשה שום דבר, והוא יגיד, אני מחכה לנס משמיים, הנס לא יגיע. לכן נוח טרח בבניית התיבה כדי לעשות ההשתדלות, עשה מה שבכוחו, יותר מזה הוא כבר לא יכול היה לעשות, ואז כאשר מעשה אדם כבר לא יכולים להוסיף, אפשר להוסיף שאותו במעשה אדם, אדם מגיע לקצה היכולת המעשית שלו, אז חל הנס כדי לאפשר כאן במקרה שלנו בתיבה, שתהיה אפשרות לכל החיות והבהמות וכל המזון, הכל יהיה מקום בתיבה שבנה נוח. את היסוד הזה אנחנו מוצאים גם בציווי לנוח, שהיה צריך לצפות את התיבה מבפנים ומבחוץ בזפת. וכבר רש"י כאן במקום עושה הבחנה בין התיבה של משה לבין התיבה של נוח. אומר רש"י שבתיבה של משה היה חומר מבפנים וזפת מבחוץ. מדוע? מכיוון ששם היו המים חלשים, התיבה של משה לא הייתה צריכה לעמוד בלחץ גדול של מים, לכן היה מספיק לצפות את התיבה של משה רק בזפת מבחוץ. אבל כאן, בתיבה של נוח, כיוון שכאן הלחץ של המים על התיבה היה גדול יותר, לכן היה צריך לזפת את התיבה גם מבפנים וגם מבחוץ. ולכאורה, גם כאן נשאלת השאלה, מה היה עוזר הציפוי גם מבפנים וגם מבחוץ? הרי בדרך הטבע לא היה בכוחו של הציפוי הזה להגן. כמו שדרשו חז"ל, שהכל נמס מפני מי המבול. אלא שוב, כאן עולה אותו יסוד. מכיוון שדרכו של הקדוש ברוך הוא למעט בנס, ולכן ההשתדלות שנוח היה צריך לעשות, זה לצפות את הטבע מבפנים ומבחוץ, כאשר נוח עושה מצידו את ההשתדלות המקסימלית, מה שהוא יכול לעשות, אז הקדוש ברוך הוא מפעיל את הנס, יש את הנס שיגרום לכך ששום טיפת מים לא תחדור לתוך הטבע. כאשר מופיע בפסוק, בפרק ז', פסוק ז', ויבוא נוח אל הטבע מפני מי המבול. מביא רש"י את המדרש, אף נוח מקטני אמונה היה, מאמין ושאינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לטבע שדחקו המים. כאן נשאלת השאלה, מדוע נוח לא האמין והוא לא נכנס לתוך התיבה שדחקו המים? הרי נוח שהשקיע כל כך הרבה שנים בבניית התיבה, אז עכשיו הוא לא רוצה להיכנס לתוך התיבה, אלא אפשר להגיד שנוח בעצמו פחד להיכנס לתיבה שהוא עשה. הוא ידע שהתיבה שהוא עשה מבחינת אטימות למים, מבחינת החוזק, התיבה הזאת לא תוכל לעמוד במבול שמתוכנן לרדת. אם כן, גם נוח בעצמו לא סומך כל כך על התיבה שהוא בנה, והוא מפחד להיכנס לתיבה, הוא חושב אולי יש איזה מקום מקלט יותר בטוח מהתיבה שהוא בנה. אבל שוב אותו יסוד, מכיוון שנוח עשה מצידו את כל ההשתדלות שיכולה להיות, אז חל הנס, והנה אותה תיבה הכילה את כל בעלי החיים שבעולם, את כל המזון, ועמדה ב... כל עוד תקופת המבול, ואנחנו לא מוצאים שמים נכנסו לתוך הטבע. אם כן, שוב עולה אותו יסוד, שאין הקדוש ברוך הוא עושה ניסים אם אדם לא ישתדל לפניכם. כאשר אנחנו מוצאים את היסוד הזה גם בקריאת ים סוף. כאשר בני ישראל עמדו על שפת הים, ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו. ואומר, נאמר על כך במדרש רבה, בשמות רבה, על הפסוק ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אם בים, למה ביבשה? ואם ביבשה, למה בתוך הים? אלא מכאן אתה למד שלא נקרא להם הים עד שבאו להם עד חותמן. ואחר כך נעשה להם יבשה. שוב, שמות הדבר, שהים לא נבקע עד שנכנסו לתוך הים, המים הגיעו להם עד האף, כאשר כבר אי אפשר להמשיך יותר, ואז חל הנס. וכאן שוב נשאלת השאלה, הרי הקדוש ברוך הוא ידע שאי אפשר לחצות את הים בלי שיבקע הים לשניים. אז אם כן, מדוע עם ישראל היה צריך להיכנס לתוך הים וללכת עד שהמים הגיעו להם עד חותמן, ורק אז נבקע הים? אלא שוב אותו יסוד. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם רוצים שיהיה נס, קודם כל אתם תעשו את ההשתדלות שלכם. מה המשמעות של ההשתדלות שלכם? שאתם נכנסים לתוך הים, ואתם הולכים, והמים מגיעים כבר עד האף. כשהמים מגיעים כבר לאף, כבר אי אפשר להמשיך יותר. משמעות הדבר זה לדבוע. באותו רגע שאדם עושה מצידו את ההשתדלות שיותר ממנה אי אפשר לעשות, אז חל הנס. את היסוד הזה אנחנו מוצאים גם בתחילת ספר במדבר. אנחנו יודעים שספר במדבר נקרא בפי חז"ל חומש הפקודים, כיוון שאנחנו מוצאים את המפקד הגדול שנעשה בתחילת ספר במדבר. כאשר עצם עריכת המפקד מעוררת אצלנו שאלה, שרי אנחנו יודעים שהתורה שוללת מספר של אנשים, לא לספור אנשים. וכך כתוב בשמות פרק ל' פסוק י"ב, ולא יהיה בהם נגד בפקוד אותם. ולכן לכתחילה לא סופרים אנשים שלא לצורך. וגם כך אומר המדרש, שם במדבר רבה, רבי אליעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, כל זמן שנמנו ישראל לצורך לא חסרו, שלא לצורך חסרו. איזה זמן נמנו לצורך? בימי משה, בדגלים ובחילוק הארץ. שלא לצורך בימי דוד. כלומר, בא המדרש ומסביר שהמפקד שנעשה בספר במדבר, זה מפקד שנעשה לצורך. אם כן, איזה צורך היה במפקד שבספר במדבר? עונה על כך הרשב"ם, לפי שמעתה צריכים ללכת לארץ ישראל, ובני 20 ראויים לצאת לצבא מלחמה, שהרי ב-20 לחודש השני נעלה הענן, ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא בתחילת חודש זה למנותן. אם כן, אומר הרמב"ן, שבמניין הזה נמנו בני ה-20, שהם ראויים לצאת לצבא, ולכן מכיוון שהם מתחילים עכשיו לצאת למסע, לכן צריכים לדעת את מספר יוצא הצבא. מוסיף על כך הרמב"ן תוספת לדברי הרשב"ם. אומר הרמב"ן, והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000, וזה טעם כל יוצא צבא בישראל. והרמב"ן, מוסיף הרמב"ן, ובהמשך למה שנאמר אצלנו בפרשה אצלנו. כאשר עם ישראל מתחיל במסע, ממילא המסע הזה תכליתו להגיע לארץ ישראל ולכבוש את ארץ ישראל. ולכן אומר הרמב"ן, העם, משה והנשיאים חייבים לדעת את מצבת הכוחות, כמה חיילים עומדים לרשותם, כמה בני 20 ומעלה עומדים לרשותם לכיבוש הארץ. לכאורה, הרי מדוע צריכים לספור, הרי כבר התורה הבטיחה בספר דברים, אחד מכם ירדוף 1,000, אז ממילא יש כבר הבטחה שיהיה נס. אז למה צריכים לספור? אלא שוב בלשונו של הרמב"ן, כי התורה לא תסמוך על הנס. כלומר, שיש לנו שוב אותו עניין. אדם צריך, אדם כפרט, ועם ישראל ככלל, צריך לעשות את כל ההשתדלות שיש באפשרותו, באפשרות עם ישראל, כדי לעשות את הדברים בדרך הטבע. וכאשר עושים את הדברים בדרך הטבע, ועושים את כל מה שאפשר בדרך הטבע, אז הקדוש ברוך הוא מפעיל, כאן נכנס גורם הנס, והקדוש ברוך הוא עוזר בצורה על-טבעית, אין לפרט ואין לעם ישראל. לכן אנחנו מוצאים גם, לא רק בכיבוש הארץ, אלא גם ביישוב הארץ, את העניין של הברכה בעשייה. אומר החתם סופר בתשובות, בחידושי החתם סופר למסכת סוכה, בדף למדווה ועמוד א', מתחס החתם סופר למה שאנחנו קוראים בקריאת שמע בפרשה השנייה, ונתתים את ארציכם בעיתו יורו ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. כלומר, התורה מבטיחה שאם אנחנו נשמע בכל מצוות השם, ממילא יש לנו הבטחה, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. אומר החתם סופר, אם כן, בחידושיו לסוכה, דף למדווה ועמוד א', לא אמר המקרא וספת דגניך אלא בארץ ישראל, ורוב ישראל שרויים על אדמתם, שעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל, להוציא פירותיה הקדושים, ועל זה ציוותה התורה וספת דגניך, ובואה זורה גורן השעורים הלילה משום מצווה, וכאילו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, החינמי לא יאמר לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. כלומר, אומר החתם סופר, בארץ ישראל יש מצווה מיוחדת לעבוד את עבודת האדמה כמצוות יישוב ארץ ישראל. בניגוד למדבר ששם ירד המן, כאן יש לנו בארץ ישראל מצווה של עשייה. והחתם סופר בפרשת שופטים, בחידושיו לפרשת שופטים, מוסיף שלא רק עבודת הקרקע בארץ ישראל זו מצווה, אלא אומר חתם סופר, ואני אקריא בלשונו, ולא לבד עבודת הקרקע, אלא לימוד כל האומנות, משום יישוב וכבוד ארץ ישראל, שלא יאמרו לו נמצא בכל ישראל סנדלר ובניי שצריכים להביא אותה מארצות רחוקות, על כן היה לימוד כל האומנות מצווה. אם כן, אומר חתם סופר, כל מקצוע וכל עיסוק שהוא לצורך ישובה של ארץ ישראל, הרי הוא בבחינת מצווה. אם כן, מה זה מה שנאמר אם כן בתורה, ונתתים את ארציכם בעיתו? מבטיחה התורה, אם אתם תעשו את ההשתדלות שלכם, אתם תחרשו, תזרעו, תקצרו, וכל זה יהיה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אם כן, אתם תעשו את ההשתדלות שלכם, ואני הקדוש ברוך הוא אבטיח לכם ברכה. אם כן, עולה שוב אותו יסוד, שאין הקדוש ברוך הוא משרד ברכתו על יש מאין, אלא הפרט והכלל חייבים לעשות את כל ההשתדלות שיש בכוחם, ואז הקדוש ברוך הוא משרד ברכתו, אין בדרך הטבע ואין בצורה ניסית. אם כן, מה שעולה מכאן, שגם אנחנו בכל ענייני ארץ ישראל חייבים לעשות עשייה בכל התחומים שקשורים למצוות ישוב ארץ ישראל. אין מצוות ההתיישבות, אין מצוות כיבוש הארץ, אין מצוות המקדש. כל מצוות הגאולה הרי מצוות מעשיות שמוטלות עלינו לעשות. וכאשר אנחנו נעשה ככל מה שבכוחנו לעשות, אז הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו ברכה, ישרה עלינו את הנס הגדול, ואז כאשר אנחנו נעשה את כל מה שבכוחנו, נזכה והקדוש ברוך הוא יעשה גם איתנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו.